שלום וברכה קהל קדוש. היום הזה הוא יום גדול, אנחנו פותחים ספר חדש. הלא הוא ספר באר הגולה. הנושא הוא על עולם האגדה, אגדות חז"ל. בואו נקרא מה שכתוב כאן בעמוד השער, ספר באר הגולה, ביאור נפלא ונחמד. על הרבה מאמרי ואגדות רבותינו זכרונם לברכה בש"ס ובמדרשים הסתומים מרוב עומקם, והרב המחבר ברוחב תבונתו מגלה צפונות ומפענח נעלמות וסתרי פלאות הצפונות בדברי חז"ל, בביאור נפלא ונחמד רחב ועמוק בדברי מזל, אשר הם כגחלי אש בוערות, כדברי אלוהים המה, ומן הבאר הזאת באר מים חיים ירוויון כל הצמים לדבר השם, הם הדברי חז"ל, להבין עומק מאמריהם. כל אלה מעשה ידי המון מופלא, המון מוצנע, הרב הגאון הקדוש, אביר הרוי מאור הגולה, הרב הדומה למלאך השם צבאות, קדושת שלמות תורת מרנה ורבנה יהודה ליבה ברבי בצלל זצללה, נקרא בפי כל מהר"ל מפראג זיע. ברכותו יגן מלאנו. טוב, בסדר, עכשיו אני רוצה להסביר קצת הרקע של הכתיב, למה המהר"ל ראה לנכון לכתוב מאמר כזה, לספר כזה. זה בעקבות התעוררות של זרמי מחשבה חדשים בישראל בתקופת הרנסנס, שהביעו עמדה ביקורתית כלפי האגדות של חז"ל. העומד בראשם הלא הוא רבי עזריה מן האדומים, או שמו באיטלקית עזריה די רוסי. רוסי, אדומים. אז זה נקרא רבי עזריה מן האדומים, כתב ספר בשם מאור עיניים. ספר מאור עיניים הוא בעצם אפשר לומר הספר האקדמי הראשון על חוכמת התלמוד. סגנון בר אילן כזה. והדבר הזה עורר הדים קשים מאוד. לומר את האמת, ביחס לספרים הנכתבים בימינו זה ספר כשר למהדרין. אבל שם הוא כותב דברים שצרמו לאוזניים של המהר"ל. למשל הוא כותב שזה שחז"ל אמרו שירושלים היא באמצע העולם, זה בגלל שהם לא ידעו על אמריקה. אם הם היו יודעים על היבשת האמריקאית, לא היו כותבים שירושלים באמצע העולם. וכך כיוצא בזה, ביקורות מהסוג הזה, המהר"ל מאוד לא אוהב את זה, כתב נגד את הספר באר הגולה, במיוחד החלק החמישי, נדמה לי, הוא מפורש נגד ספר מאור עיניים. הספר הזה הגיע לעיניו של רבי יוסף קארו בצפת. ואז רבי יוסף קארו אמר לאלה שהביאו לו את הספר, אני מתפלא איך לא החרימו את הספר. ואז אמרו, טוב, אז אם ככה, השבוע הבא נתאסף ונעשה חרם. בינתיים רבי יוסף קארו מת, אז לא הספיקו לעשות חרם. אבל רבני איטליה, 300 רבנים, כתבו על הספר הזה, שכדי לקרוא בו צריך רשות בכתב מרב. אם אתה רוצה לקרוא את הספר, תלך לרב, המאור עיניים, כן. ואז... כשאני קניתי את הספר, הלכתי לאחד הרבנים, אמרתי לו, תכתוב לי שאני יכול לקרוא. עכשיו מעניין, הספר הזה מצוטט על ידי תלמידי המהר"ל, על ידי רבי דוד גנץ, שהיה תלמידו הגדול של המהר"ל, כתב ספר היסטוריה, מביא מספר מאור עיניים. כנראה שלא התוכן עצמו הוא זה שעורר את הזעם של חכמי ישראל, אלא יותר הגישה. הגישה של התנשאות על דברי חז"ל, זה מה שהם לא אהבו. בכל מקרה, המהר"ל אומר, הגיע הזמן לתת הסבר, תודה רבה, לספרות של חז"ל. כי הרי הספרות של חז"ל היא שונה מהספרות הפילוסופית. הספרות הפילוסופית היא בדרך כלל בנויה בצורה שיטתית, סיסטמטית. לעומת זה, דברי חז"ל זה נראה כמו אגדות עם, ולא תמיד מובן למה הם התכוונו, במיוחד ששמע דברים מוזרים ביותר בחז"ל. למשל, זה שיש ציפור שקוראים לה בר יוחנה, וכך כתוב במסכת בכורות, שכאשר היא עפה באוויר היא מטילה ביצה, והביצה הזאת יכולה לקבור 60 ערים. נו, אז אתם מאמינים בזה, לא מאמינים בזה. אם אתם מאמינים בזה, אתם טיפשים, לא מאמינים בזה, זה אפיקורסות. אז צריך להבין על מה מדובר, מה הסגנון של חז"ל. יש הרמב״ם כותב בהקדמתו למורה נבוכים שהוא רצה לכתוב ספר לבאר את אגדות חז"ל. אבל הוא ויתר על הרעיון, כי הוא אומר דברי חז"ל הם משל, והם רצו להסתיר דברים. אם אני אגלה את דבריהם, אני עובר על צוואתם. מצד שני, אם אני אסביר את דבריהם במשל, אז החלפתי משל במשל. לכן אומר הרמב״ם, החלטתי בסוף לא לכתוב את הספר הזה, אבל בכל זאת, עקרונות היסוד של מה שהוא רצה לכתוב, הוא הכניס לתוך מורה נבוכים. ככה הוא כותב בהקדמה. המהרש"א, רבנו שמואל אידליס, הוא היה אחד הראשונים שכתב ספר רחב על אגדות הש"ס, מובא בכל תלמוד, הרב קוק כותב דברים נפלאים על המהרש"א. האמת היא שבאותם הימים עוד לא התפרסמו, כשהרב קוק כותב דברים יפים על המהרש"א, שהוא הראשון שביאר את אגדות חז"ל, הוא לא ידע שעומד לצאת לאור גם ביאור האגדות של המהר"ל. המהר"ל גם כתב ביאור אגדות, רק שזה התפרסם רק במאה ה-20. בנוסף על כך, יש כל מיני פירושי אגדות יותר מעמיקים של מקובלים. למשל, ספר כבוד השם, מאת רבי מאיר הלוי הבולאפיה. כן, שבא גם יד רמה על מסכת סנהדרין ובבא בתרא, גם כן, אבל זה ביאור עמוק על פי הקבלה, כמו כן ביאור האגדות של רבי עזריאל מגרונה. רבי עזריאל מגרונה היה רבו של הרמב"ן בקבלה, יש לו ביאור אגדות גם כן. ויש גם ביאור על בראשית רבה מאת רבי אברהם אשכנזי, חכם ממרוקו, שהיה בעצם המחבר האמיתי של פירוש הראב"ד על ספר יצירה. אז כך שיש ספרות, יש ספרות של ביאור אגדות, לא, ולפעמים מפוזרת, כלומר, במיוחד בספרי חסידות, אתם תמצאו שמביאים איזושהי אגדה, מבארים אותה וכדומה, אבל בצורה שיטתית עוד לא היה. אחרי ימי המהר"ל, גם נכתב ספר יפה תואר על כל המדרשים, על הרבה מהמדרשים, של רבי, יפה תואר זה רבי, משהו אשכנזי גם כן, אבל מטורקיה. לא. רבי, אוי, אולי מרדכי, אני לא בטוח. יש גם רבי רבי שמואל יפה אשכנזי, ממשפחת בעלי לבושים. וגם יש לנו ספר שנקרא מעשה השם, מאת רבי אליעזר אשכנזי, שהיה חברותה של מהר"ם אלשיך, שהמהר"ל תוקף אותו בחריפות רבה בספר דרך חיים. הוא מביא שמה, אומר, איש אחד מארץ פולין ראה את אשר כתבתי בספרי גבורות השם, ופער פיו וכתב כך וכך וכך, והוא, זה בכלל לא נכון, ויורד עליו. בספר לילדים באוצה בני ברקית אחת, על רבי אליעזר אשכנזי כותבים שהוא היה חכם גדול, ושהוא הסתובב בכל אירופה, וגם ביקר אצל המהר"ל מפראג, והם דיברו באהבה רבה ביניהם. טוב, לא יודע, זה מה שנקרא בשביל ילדים רכים, צריך להסתיר את האמת. זהו, זה, כל זה הרקע. כמובן בספר, יש ספר בראשית רבה, עם פירושים שונים של מהרזו, וגם העץ יוסף, ועוד פירושים חשובים. בקיצור, בימינו התפתחה מאוד הפרשנות של דברי חז"ל באגדה, יש מאמר האגדות גם של רמח"ל, יש גם מאמר האגדות של רבי אברהם בן הרמב"ם, וזהו, מספיק. יאללה. טוב. שנדעו שהספרות הזאת קיימת. טוב. בואו נקרא את הקדמת המחבר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נברא. במה ששלמות האדם בידיעת ובהשגת הנמצאים, היה יותר ראשונה לדעת ולהשיג מהות עצמו ולא יסחל בהשגת עצמו. עד כאן מובן?
לא.
טוב, מהי שלמות האדם? השגת הנמצאים. כלומר, השכל. השכל. מה? בירור האמת. עכשיו, הפילוסופים אמרו, איזו אמת? האמת האלוהית. כלומר, לדעת מי הוא האלוה. שזה ראשית כל הידיעות, מתוך כל הידיעות, הידיעה הברורה הזאת, נגזרות שאר הידיעות. אומר המהר"ל, רגע רגע, לפני שאתה מנסה לדעת מי הוא אלוהים, תנסה להבין מי אתה, מי אתה, אתה בעצמך. כן? זה קצת מזכיר את דברי דקארט. כן? דקארט רצה, היו, לרנה דקארט היו שלוש ספקות. ספק, האם יש אלוהים? האם אני קיים? האם העולם קיים? שלוש שאלות שהטרידו אותו. הגיע למסקנה, אם אני שואל את עצמי שאלות, סימן שאני קיים, אז מה, אני חושב משמע אני קיים. קוגיטו ארגוסום, אני חושב משמע אני קיים. מתוך כך הגיע למחשבה, רגע, אבל מה יש בתוך הראש שלי? בתוך הראש שלי אני גיליתי את מושג האינסוף. האינסוף, מה, אני מוגבל, אז איך יכול להיות שבא אליי מושג האינסוף? הוא בא מבחוץ, מסקנה יש אלוהים. כן, לא רע, נכון? עכשיו אמר, רגע, רגע, מה עם העולם? טוב, אם יש אלוהים, מה, הוא ירמה אותי? ודאי שלא ירמה אותי, אם כן, העולם קיים. עד כאן דברי קודשו. אז על כל פנים, אז יש אצל דקארט משהו יפה, אפשר לתת ביקורת על המהלך הזה, לא נעסוק בזה עכשיו, למה דברי דקארט הם בעייתיים, אבל הרעיון שאדם צריך להכיר את עצמו לפני שהוא מנסה להכיר מה שמחוץ לו. אז בואו נקרא שוב, במה ששלמות האדם, כלומר, בזה שהשלמות של האדם היא בידיעת ובהשגת הנמצאים, היה יותר ראשונה, כלומר, הדבר הראשון שמתבקש לדעת ולהשיג מהות עצמו, ולא יהיה שחל בהשגת עצמו. כלומר, תגיד, בסדר, אבל את עצמי אני מכיר, לא, גם זה לא כזה פשוט. ובאמת השגה זאת לא קלה היא. כי לא רבים יחכמו בהשגה הזאת, היא השגת מדרגת עצמו. ואם קלותה היא מצד עצם השגה זאת, כי רק יפתח עינו ימצא, ימצא הוא לעצמו, כי לא רחוק הוא ולא בשמיים להכיר ערך מציאות עצמו, אשר אין דבר קרוב מזה, קרוב יותר מזה. כלומר, סך הכל אתה יכול להגיד, נכון, זה קשה לדעת את עצמו, אבל עצמו מצוי בידי עצמו. זאת אומרת, אני מוצא את עצמי מיד, לא צריך לחפש רחוק. כן? הפיזי ואפילו המנטלי, כן? איך אמר דקארט? אני חושב, משמע אני קיים. ויותר מזה, מה אני בדיוק? אומר דקארט, אני מחשבה, זה אני יודע. האם יש לי גוף או לא, זה שאלה אחרת. אבל מחשבה, אני כן. כן? אז עד רבה, אפשר להגיד שלא הפיזי הוא הדבר הראשון שעומד בפני עצמי, אלא עד רבה הרוחני, המופשט, הוא הדבר הראשון שאני מכיר בו. כי פתאום תשאל שאלה, האם זה שיש לי גוף, זה דבר, זה אשליה, או שזה רק, או הרגשה, וכדומה. אני רואה, מי אמר שהחושים שלי לא מתאים אותי. למשל, ברפואה הסינית, הגוף נחשב למפגש התחושות. למשל, אני עכשיו יושב, אני חש שאני יושב. זה אני יכול להגיד. האם יש מציאות אובייקטיבית לחומר שממנו אני מורכב, או שכן או שלא. כן? היום, למשל, המדע הולך רחוק, כי הוא אומר שהמציאות שגלויה לעיניך איננה המציאות האמיתית. אנחנו עשויים באופן כמעט מוחלט מריק, למשל. דבר מעניין, לא? האטומים שמרכיבים אותנו הם כמעט לגמרי ריקות. טוב, בואו נמשיך. אז אומר כאן המהר"ל, בסדר, אז אפשר להגיד מצד אחד שזה קל למצוא את עצמו, אתה אומר פיזית, אני אמרתי רוחני, לא משנה, אך רוב בני אדם ישיגו השגה הזאת בחילוף משהו. כלומר, הם טועים. אנשים, לרוב בני אדם לא מבינים מי הם. כי, ואז פה מתחילה הגאווה, יערוך עצמו לראשונים ויאמר כי גם לו לב, והימים הראשונים אינם טובים מאלה. כלומר, כשאדם, הוא כבר מתחיל לדבר כאן נגד בעלי גאווה, שאומרים, אני לא שונה מהקדמונים. לקדמונים יש שכל? גם לי יש. רבי עקיבא, למשל, כן? לכן, תקרא לו עקיבא, כן? בספרות, עקיבא בן יוסף. כן? תגיד, רבי עקיבא, מה זה, זה קשה לך לבלוע את זה? זה נכנס, נקרא לך בגרון, נגיד רבי, כן? אז זה מה שאומר כאן, יערוך עצמו לראשונים ויאמר כי גם לא לב, והימים הראשונים אינם טובים מאלה, כי החוכמה שנתה יוצר הכל, הלא ממקום אחד בה. כי אישי המין, כלומר האנושות, אחד הוא, והמכשלה הזאת תחת ידה. כלומר, יש פה שאלה, למה אנחנו מתייחסים אל הראשונים בהערצה יותר מאשר אל עצמנו? כלומר, אתה אומר, רבי עקיבא אומר כך, רבי ישמעאל אומר כך, ואני אומר כך. לא מצאנו שמדברים ככה, נכון? שאתה שאלה, למה? אם מדובר בכישרון אינטלקטואלי, מה יש בזה? כן, אז זאת שאלה באמת. למה באמת אי אפשר לומר את זה? כן, כלומר, למה, הרי אם מדובר בכישרון אינטלקטואלי, מן הסתם, הכישרון האינטלקטואלי שיש לרבי עקיבא, יכול להיות שיש לו עוד אנשים בימינו. בכלל, המדע התפתח, ויש לנו היום ידיעות שלא היו לקדמונים. אז אנחנו יכולים להיות צודקים יותר מהם. אז זו השאלה, הרי בבית המדרש לא מקובל לומר, כיוון שאני יודע יותר מהקדמונים, אני יכול לחלוק עליהם. לא חולקים על הקדמונים. השאלה למה?
בתחומים עושים.
כמובן, למשל, האם בכל משהו מדעי, אתה יכול לחלוק על הקדמונים, כי אתה יודע מה שהם לא ידעו. בתחום התורני, אתה אומר לא. אתה אומר, תנאים לא חולקים על הזוגות, הנביאים לא חולקים על משה, הראשונים לא חולקים על הגאונים. שאלה, למה? בסדר. כן, ואף על פי כן, התנאים לא חולקים על הנביאים. ואני שואל את השאלה, למה? בסדר? כלומר, אפשר להגיד סתם דוגמטיקה, או אפשר להגיד שזה עניין של סמכות. החלטנו שהראשונים קובעים יותר מאיתנו. זה אפשרות אחת. אבל הוא אומר, כן, השאלה היא, במה הנביאים, אם זה דבר השם, אני מבין, אבל בכל דבר שהוא לא דבר השם, האם יש לנביאים עליונות עלינו? כן, השאלה היא למה אני לא חולק עליהם. זה בדיוק הנושא של ההקדמה הזאת. כיוון שהמהר"ל מתנדב להסביר לנו, למה שנעסוק בספקולציות? נשמע מה המהר"ל אומר. אך, החכמים, הם יודעים ערך עצמם, לא יעבורו משפט בממונם, ומכל שכן בגופם. וזהו נקרא ערך החכמים. כי אומרם במסכת עירובין, אז כאן הוא מביא סוגיה שמבאר את הנושא הזה קצת, אמר רבי יוחנן, ליבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל. מה היה הרוחב של פתח האולם? מה לא יהיה? האולם? 20 אמה. רוחב. ושל ההיכל? 10 אמות. אז קטן יותר. כן? אז הלב של הראשונים כפתרו של אוכל, ושל האחרונים כפתרו של היכל. ואנו, כלומר רבי יוחנן, שהוא ראש האמוראים, כמלוא מחת נקב סדקית. טוב, מה? זה החור של המחת. ראשונים, מי זה הראשונים? שואלת הגמרא, רבי עקיבא. מי זה אחרונים? רבי אלעזר בן שמוע. מי זה רבי אלעזר בן שמוע? זה רבו של רבי יהודה הנשיא. אז בין רבי עקיבא לרבי אלעזר בן שמוע, כמה דורות יש? 2-3. כן? איקא דאמרי, יש אומרים, ראשונים זה רבי אלעזר בן שמוע. אחרונים, רבי הושעיה ברבי. בריבי. ואנו, כמלוא, נקב מחת צדקית. דור אחד. רבי הושעיה בריבי, תלמידו של רבי יהודה הנשיא, גם רבי יוחנן בעצם עוד הספיק לראות את רבי יהודה הנשיא, אבל הוא היה ילד. כלומר, זה ממש קרוב. כלומר, הנפילה שבחינת רוחב הלב היא מהירה יותר לפי האיקא דאמרי. נכון. אמר אביי, עכשיו אביי, איזה דור זה? דור רביעי של המוראים. אז זה מה איתנו? וענן כסיקתה בגודה לגמרה. כלומר, אנחנו כמו סיקתה זה פיגיון. סיקה. או מה שאנחנו קוראים סיקה, זה במקור סיקתה זה מין סכין, סכין שנכנס בקיר. כן? כלומר, מה זאת אומרת? הרוחב של הלב שלנו, מה שהסכין יכול לגרד בתוך הקיר, בין הלבנים. ואמר רבה, וענן, כאצבעת בקירה לסברה. מה זה אצבעת בקירה? מה זה קירה בארמית? נפלת על המלכודת, נו. קירה זה דונג. דונג, שעבה. כן? עכשיו, כשאתה מכניס את היד לתוך השעבה, את האצבע לתוך השעבה, האצבע זזה. כלומר, אין לך ודאות. אתה קצת, אפשר להגיד ככה, ואפשר גם להגיד אחרת. ואמר רב אשה, רב אשה זה כבר דור שביעי. כן? וענן כאצבעתה בבירה לשכחה. אנחנו כמו אצבע בבור. כן, אתה שם את האצבע בתוך הבור, יש לך כל האפשרויות לשכחה. עד כאן. עכשיו, מה הגמרא הזאת רוצה לומר? רוצה... מה? אז השאלה אם זה טיפשות, או השאלה מה זה רוחב הלב? כי הרי רבה שמן הסם לא היה טיפש. כן, כדי לכתוב ספר כמו התלמוד, בכל זאת צריך להיות חכם. אבל השאלה היא, מה רוחב ליבו? מה זה רוחב הלב? זה יכולת הקליטה של משהו, כן? הרי הם הודו ולא בושו. ונתנו שיעור לראשונים וגם לאחרונים והודו בשלהם. עכשיו, מה הוא רוצה לומר? שהייתה אינטואיציה לחכמים לדעת איזה סוג אישיות הם. אז אפשר לקרוא לזה שורש נשמה. כלומר, לא השכל פה הוא העומד לדיון, אלא הנשמה. כי אם מדובר מבחינת השכל, אין הבדל בין השכל שלי לשכל של הקדמונים, מן הסתם. מנת המשכל לא השתנתה במהלך הדורות. אבל יש שורש, שורש אישיות. רבי עקיבא רואה את הדברים אחרת ממני. למשל, רבי עקיבא רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, והוא מצחק. עכשיו, גם אני... אם אני רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, אני אצחק. למה? כי למדתי מרבי עקיבא. זאת אומרת, אלמלא רבי עקיבא, לא הייתי מסוגל להגיע למבט הזה. אז יש כאן כנראה משהו שהוא שונה, ייתכן שזה קשור להתרחקות מעידן הנבואה.
למה זה במקרה הזה פונקציה של דור? כי
הוא יתרוס לרבן,
אתה לא
יודע אם לא רוצה. לכן אמרו ראשונים רבי עקיבא. בסדר. מן הסתם, גם בימי רבי עקיבא היו אנשים צרי לב. נכון? לא כל מי שחי בזמן התנאים ואמר דבר תורה, הוא תנא. כן, זה הכל. אה? יש להניח, כן. זה גם נכון. מה אתה אומר?
אה, אבל אם אתה דיבר את רבי עקיבא, אתה לא יכול להיות
צרי
לב.
לעומת רבי עקיבא, כן. הם שאלו אותו. עכשיו, יש בכלל, לגבי ההמון, יש גם חוכמת ההמונים לפעמים. כן, רואים הרבה פעמים שהאינטלקטואלים, יש להם עיוות בשפיטת המציאות. כלומר, הגמרא קוראת לזה, עיד חריפותה שבשתה. מרוב חריפות, כלומר, מרוב שכליות, משתבש. ואז אפשר לראות באמת, אני חושב שבכל מאבק פוליטי אפשר לראות את זה. אנשים מאוד מאוד חכמים, שהם בעלי תארים אקדמיים מאוד גבוהים, והם אומרים שטויות. שההמון לא קונה. ואז יש תחושה נוראה אצל אותם אינטלקטואלים, ההמון לא איתנו, צריך להחליף טעם. כן. טוב, אז ואתה, אז בואו נראה מה אומר לנו, אמר על דברי הגמרא האלה. ואתה ראה איך שיערו הדורות. כי בערו שהראשונים היו כולם שכל, כי האדם הוא מגוף ושכל. המילה שכל במהר"ל פירושה רוחניות, כן. לא שכל במובן האינטלקטואלי, כמו שאנחנו מפרשים את המילה הזאת, אצל המהר"ל שכל זה רוחניות. כי האדם הוא מגוף ושכל, ובדורות הראשונים גבר כוח השכלי על הגוף, והיה ידוע לעליונה, עד שהיה להם לב רחב לקבל החוכמה, ולא היה להם מונע מן הגוף. ומדמה זה לפתח רחב אשר הפתח עשויה לקבל. ואמר לב הראשונים, דומה לפתחו של אולם, כי פתחו של אולם 20 אמה. ופתח זה יותר מן הראוי לפתח. כי הפתח הוא 10, כדי קיים עלן לעניין עירוב, והרחב מ-10 אמות ימעט, כי יותר מכן נראה כפרצה. כן, אם אתה רוצה לעשות עירוב, ויש פתח, אז הפתח, כל זמן שהוא לא מגיע ל-10 אמות, לא נחשב לפרצה, ולכן אתה יכול להשאיר את הפתח, ועדיין אפשר לטלטל מאחורי הפתח. לעומת זה, אם זה כבר יותר, אז זה כבר פרצה. אז פרצה זה כבר אין לך חומה, אתה צריך למעט. וכאשר גובר השכל על הגוף, אז הכוח אשר מקבל המושכלות דומה לפתח, שהוא פתוח יותר ממה שראוי, דהיינו 10 שהוא ראוי, ומאחר דמפיק מן 10, וקמה 20, שהם 2 פעמים 10. והאחרונים, כפתחו של היכל. פירוש, הפתח כראוי, דהיינו 10 אמה, ולא היה כאן דבר פחות מפתח. אפילו דבר מועט. וכך היו הדורות ההם, היה שכל שלהם כראוי, דהיינו פתוח לקבל, ולא היה גובר השכל על הגוף, רק היה הערך והייחוס מן השכל והגוף, נשאר כראוי מבלי פחות ותוספת. עכשיו, שימו לב שכאן המהר"ל גם מנצל את ההזדמנות כדי להסביר איך הוא מפרש אגדות חז"ל. ומה שמדמה לב ראשונים לפתחו של אולם, ואחרונים לפתחו של היכל, והרי עד רבה, היכל יותר במעלה מן האולם, הרי היכל הוא פנימי יותר, האולם חיצוני. ואם כן, למה היה אולם פתחו 20 והיכל פתחו 10? אין זה קשיה. כי גם בהיכל ואולם הוא כך, שכמו שאמרנו, אצל האדם, כאשר הוא כולו שכל יאמר, שכלו רחב הרבה, כך היה באולם, כי קדושת האולם אינו במעלה העליונה כמו קדושת ההיכל שהוא יותר במעלה. ולפיכך היה פתח האולם יותר מ10, כי קדושה זאת נמצאת לגמרי בעולם ברוחב הזה, ולפיכך היה פתח האולם 20 אמה. אבל פתח ההיכל היה כראוי שהיה 10 אמה, כי קדושת ההיכל יותר במעלה, וקדושה זאת נמצאת בעולם לפי הראוי מה שיהיה נמצא בתחתונים אשר הם בעלי גוף. ולא היה גובר הקדושה העליונה הזאת בפרצה יתרה, ולא היה גובר גם כן הגוף למעט הקדושה, רק היה משוער כראוי. זאת אומרת, מה שהוא אומר, שלמרות שקדושת האולם פחותה, קדושת ההיכל גדולה יותר, ודווקא שמה יש התאמה בין השכל לבין הגוף. ואם כן, קדושת האולם שהיא קדושה למטה, היה נמצא ברוחב יותר, והיה הפתח 20 אמה, כי לעולם, הקדושה העליונה שאין שייך לגופים התחתונים אינו גובר. וכאשר תעמיק בזה תמצא, כי לב בני אדם שהוא מקבל השכל הנבדל, וקבלת הקדושה האלוהית הוא דבר אחד בתכלית, עד שנפרש כלל ביניהם. כלומר, האולם, ההיכל גדול מן האולם, כלומר, קדוש יותר מן האולם, כי בעולם קדוש, יש, ההתאמה זה בסדר. בעולם פחות קדוש, אתה צריך להרחיב יותר את הכלים, אם אתה רוצה לקלוט אמת. ואמר, אנחנו ממשיכים בסוגיה. כנקב מחת צדקית, זה רבי יוחנן אומר, נכון? פירוש, כי מדרגת בני אדם עתה הוא מדרגת הגוף, שגובר הגוף על השכל. ושיעור קבלת השכל כשיעור פתח מחת צדקית. שהנקב הזה הוא בתכלית הקטנות, מה שאפשר, ואין נקב יותר קטון. וכן, וכך, בדורות האלו, גובר הגוף על השכל ולא נמצא השכל, רק מה שהוא מוכרח להיות לפי צורת האדם, כי אדם במה שהוא אדם, אי אפשר שלא יהיה לו שכל. אם כן היה נמשל, כבהמות, נדמה. ומאחר ששכלו רק בשביל שיהיה נקרא עליו שם שכל, שיעור שלו ביותר קטון כדי שיתקיים בו שם שכל, וזהו שעוד הדור, שיעור, צריך להגיד, הדור הזה, שהרי הגוף גובר על השכל. זה שיש פה טעות דפוס, זה כלל במהר"ל, הספורט הוא לגלות טעות דפוס אחת לפחות בכל עמוד. כן. זאת אומרת, אתה לא בהמה, אז צריך קצת שכל, קצת שכל מינימלי. מה זה המינימלי? כגודל של המחט. או בעברית של ימינו, ראש נץ נץ. נכון? טוב. אמנם, מה שאמר אביי, וענן כסיקתא בגודא לגמרא, כלומר, זה כמו הסכין בתוך הקיר, פירוש המושכלות והחוכמות אשר הן עמוקות, ואי אפשר שישיג אותם האדם בעצמו, כי מרבו, אשר רבו גם כן קיבלם, אי אפשר לנו לעמוד עליהם רק מעט מעט. ומן אלו המושכלות העמוקות נכנס בליבנו, רק כמו שיכנס היתד בעץ קשה, שהוא נכנס בו מעט, במקום אשר העץ הוא קלוש וטוב לקבל. כך מאותם המושכלות ייכנסו לליבנו, משהו קלוש וטוב לקבל לא עיקר הדבר. כלומר, הרבה פעמים אנשים שומעים רעיונות יפים, זה נוגע בלב שלהם. אתה שואל, הרעיון היפה הזה ששמעת, אתה יכול לחזור עליו? לא. אז מה אתה כן יכול לומר? מה שקלטתי מזה. כן? אז זה כסיקת בגודה. והוסיף, אגב, שימו לב שעבור המהר"ל, הקיר עשוי מעץ. או שהוא אמריקאי, או שהוא מפראג. בפראג, הבתים היו מעץ. כן? זה, רואים את זה בכמה מקומות. לעומת ים התיכון, ששם הבתים מאבן. והוסיף רבה, וענן כאצבעת בקירה לסברה, פירוש, המושכלות שאדם משיג מעצמו, ואין צריך לזה קבלת רב, שאינה רק סברה בלבד. כלומר, מה שאמרת גמרה, גמרה, מה פירוש גמרה? דבר שבא במסורת. כן? זה המשמעות של הביטוי תלמוד. תלמוד מה שלמדת. אז זה דבר שלמדת, אתה יכול קצת להתרשם מזה, כמו סיקתא לגודא. מה שאין כלומר רב, אבל יש דברים שלא צריך רב. השכל שלו, הסברה. אז זה כאצבעת לקירה. בקירה, שמי שנותן אצבע בקירה, אף על גב שהאצבע חקוק בקירה, מה זה קירה? שעבה. יכול להטותו לכל צד שירצה. אף הסברה שלנו אינה סברה ברורה, שלא יוכל האדם להטות לצד אחר לכל מקום שירצה, אבל יכול האדם להטות הסברה לכל צד שירצה, מפני שאינה סברה חזקה, שיש לה קיום מבלי נטות ימין ושמאל. כלומר, יש מחשבות, אנחנו פוסקים לפי סברה. מי אמר שהסברה האחרת לא טובה? גם כן. כן? הרבה פעמים אומרים את זה בספרות ההלכתית. כשאין מקור, אתה רואה שהפוסקים מתחילים להתלבט. יש אחד שאומר סברה כזאת, מתקבלת על הדעת. שני אומר סברה הפוכה, גם כן מתקבלת על הדעת. אז זה נקרא אצבעת בקירה. שאפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. והוסיף רב אשה, וענן כאצבעת בבירה לשכחה, שאין החוכמה שאנו משיגים עומדת בנו, שלא יהיה לה עשרה בקלות, רק עומדת בנו כאצבע בבירה. שאין לה אצבע דבקות לשם, והוא קל לעשרה. ומה שקיבל לא נקרא זה קבלה כלל לקלות העשרה. זאת אומרת, אתה חושב ככה, אבל אפשר בהחלט שאתה תשכח אפילו את הסברה שלך, ויבוא משהו אחר. אז קודם כל, שימו לב שזה מאוד מדויק מה שעושה המהר"ל. הוא לא אומר סתם, אנחנו לא שווים כלום, הראשונים היו גדולים. לא, יש הערכה מדויקת מה אופיים של כל דור ודור. הרי שהם נתנו אשם נפשם. כלומר, הם ידעו לתאר את חסרונם, שנפש האדם הוא חסר מן הראוי, ואם היו מי החוכמה, הלוך וחסור, מן דורו של רבי אלעזר בן שמוע עד רבי יוחנן, שלא היו מן רבי אלעזר עד רבי יוחנן, רק כמו שני דורות או שלושה דורות, על היותר. שהרי רבי היה תלמידו של רבי אלעזר בן שמוע, כדעתה ביבמות בפרק הערל. ורבי יוחנן היה תלמידו של רבי, כדעתה פרק אלות רפות בשמעת עדי דרוסה. והרי לא היו רק שניים או שלושה דורות על היותר. זאת אומרת, מה שהוא אומר, זה מפתיע עד כמה שזה הולך מהר, הנפילה. ומה היה עד הנה? עד הנה זה הכוונה עד דורו של המהר"ל, כבר עבר הרבה זמן, שיבשה הארץ בכללה, ולא נמצא לחלוכית חוכמה. טוב, זה הרבה פעמים המהר"ל יורד על בני דורו, ואומר, אפסה חוכמה מלב בני אדם, לא שווה כלום, וכו'. נכון? יש, זאת עמדה, אגב, שאפשר למצוא אותה הרבה פעמים, אצל בעלי מוסר. הראשונים הם היו ענקים. אנחנו, מה אנחנו? אנחנו כלום. זה היה נכון עד לפני 200 שנה. כי מאז יש עליית הדורות. הדורות הולכים ועולים, כן? ומכל מיני סיבות, אחת מהן זה שהתחיל התהליך של שיבת ציון. ברגע שמתחיל התהליך של שיבת ציון, הכלים הולכים ומתרחבים. כן? יש בדברי הגאון מווילנה, כשהוא מדבר על ההידרדרות של עם ישראל בגלות, הוא משתמש שם במשל של העצמות היבשות, של יחזקאל. מה זה העצמות היבשות? זה עם ישראל. הוא העצמות היבשות, כי הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, העצמות היבשות, כל בית ישראל הם מה. ואז בעצם יוצא שאנחנו כמו בקבר. מה זה עצמות? זה מה שנשאר מן הגוף אחרי שהתולעים אכלו אותו. ואז שם הגאון מסביר בפירוט שבהתחלה הגוף נמצא במקום אחד, הוא מתכוון לגלות בבל. כל היהודים גלו לבבל. והרימה אוכלת אותנו, זה הגויים שעושים לנו צרות. ואז מה נשאר? נשאר עצמות. מה זה עצמות? זה תלמידי חכמים. כי תלמידי חכמים מעמידים את האומה, כמו שהעצמות מעמידים את הגוף. אז מה שנשאר בגלות, זה היהודי של בית המדרש. זה מה שנשאר. אם אתם מסתכלו על תקופת התנ"ך או תקופת בית שני, אנחנו רואים שזאת הייתה חברה חיה, עם כל מיני טיפוסים אנושיים, גם כאלה דפוקים וכאלה טובים. נכון? היה הכל. ואז אומר הגאון, אבל כל העצמות ביחד, עד שמתחילות העצמות להתבזר. שזה שיש ישיבות בכל מקום, במקום שהכל יהיה מרוכז אצל הגאונים, כמו שהיה בזמן הגאונים בבבל. עכשיו, יש כל מיני מרכזים, יש מרכז בספרד, באשכנז, בצרפת, בצפון אפריקה, תימן, פרס וכו'. אבל כל עצם, אומר הגאון, זה עצם רציני. כן, אתה בא לראש הישיבה, אתה אומר לו, כבודו, עצם יבש גדול. ואז אומר האגרה, אבל קרה עכשיו משהו נורא, שהתחילו להירכב גם העצמות. זה ביטוי עדין, כן, מרומז על מה שהוא חושב על בני דורו. שהעצמות נרכבו, וכל מה שנשאר מאיתנו זה כתרווד רקב עצמות. זאת אומרת, קצת ריקבון, זה מה שנשאר מעם ישראל. ואז הוא אומר, והננו מצפים לתחיית המתים, התנערי מעפר, קומי שבי ירושלים. זאת אומרת, הגיע לסוף הגלות, ואז מכאן ואילך יכול להיות רק קיום, התקוממות בחזרה, וזה באמת התחיל מיד אחרי הגאון מווילנה. מה? רק טוב, כן, כן. זאת אומרת, זה הולך ועולה, באמת אנחנו רואים שעם ישראל חוזר לגדלותו, כן? באופנים שונים מאיך שהכרנו. לכן האמירה, לפעמים המייאשת, שאתה שומע בדרשות של רבנים שאומרים, מוריי ורבותיי, הדור שלנו הכי דפוק שהיה, ואיזה הסתר פנים וכו' וכו', כנראה שאין להם עיניים לראות. מקיימים בזה את התפילה שאומרים בעמידה, ותחזנה עינינו, בשובך לציון. זאת אומרת, אנחנו מתפללים שיהיה לנו עיניים לראות שאתה חוזר. כן. אז השאלה היא איך זה שגם תלמידי הרב קוק אומרים את התפילה הזאת. לכאורה, הם כן רואים. כן? אבל אנחנו רוצים... מה? טוב. הגר"א כותב את זה בליקוטים שבסוף פירושו לספרא דצניעותא. בסדר? טוב. אז זה אומר, ודבר הזה שהוא מיעוט שכלנו, הסיבה הוא. הסיבה הוא שדברי הראשונים לנו כספר החתום. אז עכשיו, ולא הניח לנו רבי יוחנן לעשות בדורות, לא, אני דילגתי על כמה דברים. ומה היה עד הנה שיבשה הארץ בכלל ולא מצא לחיות חומה, ולא הניח לנו רבי יוחנן, יש פה טעות דפוס, כתוב כאן רב יוחנן. צריך להגיד, רבי יוחנן, זה כבר הטעות דפוס השנייה, באותו עמוד, לא רע. לעשות בדורות אלו ייחוס ורחמה, ודבר זה שהוא מיעוט שכלנו, הסיבה הוא שדברי הראשונים לנו כספר החתום. ויותר מזה, במקום שדיברו בחוכמות שנעלם ממנו עומק חוכמתם והשגתם, ואף אם נבין מה מדבריהם, אל יחשוב האדם כי בנו עד הקצה או עד האמצע. כי כבר הודה אביי וענן כסיקתא בגודה לגמרא, ולא ישאיר לנו אביי הוראה על עצמנו. ולכך, כאשר יימצא מי מדברי הראשונים דברים רחוקים מן הדעת ומן השכל אשר נטוע בנו, ויחשוב בדעתו מחשבת זר על הראשונים. כלומר, אתה אומר, הקדמונים, איזה נאיבים הם היו, אגדות. אין זה רק לסכלות החושב, אשר הוא שחל בשתיים. ישכל במה שאינו יודע להבין דברי חוכמת הראשונים, וישכל בעצמו, יחשוב עצמו חכם ובעל מדע, שאם לא כן היה אומר כי לאשמת הדור האחרון, הוא כמו שהוא האמת. זאת אומרת, זה אומר רבי יהודה הלוי בספר כוזרי, יש אגדות מוזרות בתלמוד, הטוב ביותר הוא לומר, איננו מבינים בדברי הקדמונים. אל תגיד, אל תשפוט, אל תפסוק לפי זה, זאת אומרת, אני מבין. ואם יאמר, אגב, יש בגמרה על רבי מאיר. מה? נכון, נכון, וזה חכם. יש בגמרה על רבי מאיר, שיודע, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו כרבי מאיר, ומדוע לא פסקו הלכה כמותו, לפי שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. אז למה לא לפסוק כמו? כי אם אני לא יכול להבין אותו, אני לא יכול לפסוק לפי זה. אבל זה לא אומר שאני מבין את מה שרבי מאיר אומר. רבי מאיר יש לו שיקולים עמוקים, והוא לא יכול למסור אותם. וגם כתוב על רב, ולפעמים, כשאומרים שבין שני חכמים, אחד מהחכמים שותק, אז אומרים שתיקה כהודעה. אבל לפעמים לא. רבי צדוק מלובלין אומר, מה זה ושתיק רב? שרב ידע שהוא צודק, רק הוא לא ידע איך להסביר את זה. ושתיק רב. כן? כלומר שמישור ההתייחסות של רב היה עמוק מדי. ואם יאמר, כי כל החכמים בדור הזה קיבלי מדע, וכל הנבונים קיבלי השכל נגד הראשונים, הרי לא ישכל רק באחת. כלומר, אם אתה אומר, אני לא מבין את הקדמונים, לפחות יש דבר אחד שהרווחת, שאתה לא חושב את עצמך כמו הראשונים. אז יש רק דבר אחד שאתה לא יודע. אתה לא יודע את פירוש דבריהם של הראשונים. שאינו עומד על דברי הראשונים, אבל יודע ומשיג ערך עצמו, ודבר זה נחשב לו חוכמה. אשר כבר אמרנו, כי לא רבים יחכמו בהשגה זאת, אם שהיא קלה, שקרוב האדם אל עצמו להכיר אמיתת עצמו, אך הוא כמתנקר ולא ירצה להכיר עצם מדרגתו. אמנם, הנותן הודעה על נפשו, ולא יעבור דין הונאה על נפשו, כמו הוא לא ירמה את עצמו, חסרונו מחפר לו, וזה כי המכיר והמרגיש בחסרון אשר לו, הרי הוא מרגיש ומכיר המעלה, ובזולת זה לא היה מרגיש כלל בחיסרון, כי מי שאינו יודע במעלה, אינו הכיר בחיסרון. ולפיכך, היה הכרת החיסרון אליו, ידיעת המעלה במה. כלומר, אני יודע שאני לא יודע, אז אני מתחיל כבר לדעת. זה קצת דומה לסוקרטס. סוקרטס אמר, שבמקדש בדלפוי, אמרו לו, שהחכם מכל אדם זה סוקרטס. אז הוא אמר, אבל זה לא הבנתי. איך אמרו דבר כזה? אני יודע שאני לא יודע כלום. אז אני הסתובבתי בעולם וחיפשתי חכמים וזה, ואומר, וגיליתי שכולם חושבים שהם יודעים. ואני יודע שאינני יודע, לכן אני חכם מכל אדם. וידיעת המעלה הוא קרוב יותר אליה ממי שאינו מכיר כלל המעלה שאותו אינו קירוב כלל למעלה, וזהו תכלית המדרגה העליונה בדורותינו, הכרת חסרוננו מן המעלה. כלומר, זה המקסימום שאפשר להגיע אליו, ובזה יש לנו קירוב אל מעלת השכל. לא כאשר חושבים עצמנו שלמי השכל, שזהו הרחוק ממנו לגמרי, כי בשר החי הוא מרגיש באזמל, ובשר המת אינו מרגיש באזמל. כן, כלומר, אם מישהו חותך בשר מת, לא כואב. בשר חי, כואב. אז סימן שאם זה כואב לך שאתה לא יודע, זה סימן שאתה חי. וזה כי במה שאין לו חיים לא ירגיש בחסרון כלל. נמצא כי הכרת חסרוננו הוא המדרגה אשר יש לנו, אבל כאשר אנחנו בלתי יודעים ומרגישים כלל, שזהו לגודל החסרון בחוכמה שהוא אצלנו, ואין צריך להזהיר מזה חכמי ישראל בדור הזה. כי כולם מוזהרים ועומדים בתכלית האזהרה. כי דברי הראשונים הם סיני, כל הנוגע בם ירו יירא או סכל יסכל, ואם הוא רחוק מדעתו ייתן אשם נפשו, רק אם פרחה צרעת אמינות במצחו, ומזה אסור לדבר. כלומר, יש אנשים שנים אפיקורסים, בגלל העיון השטחי שלהם בדברי חזל, אז זה מי שפרחה צרעת אמינות במצחו. איפה מצאנו צרעת במצח? אצל עוזיהו, נכון, אצל עוזיהו מלך יהודה, כשהוא נכנס לקודש הקודשים, להקטיר. אך מקרוב באו, בשערי התלמוד אשר באמת שעריו ננעלו בפני כל איש יודע מבואב, כלומר יש אנשים בדור הזה מקרוב באו, הוא מתכוון פה לאותם חכמים שהתחילו תפיסה, לימוד ביקורתי של דברי חזל, והם עברו משער לשער ודעתם שעמדו על כל בית גנזה וכל המתמונים ראו, ומצאו בתוכו דברים ראויים להרחיקם, כלומר הם ראו בתלמוד שיש דברים שאי אפשר לקבל. ובשביל זה הוציאו דיבת התלמוד אשר תראו אותו, כמו שהמרגלים תראו את הארץ, והוציאו דיבת הרעה, ולא זכרו מה שראוי להם לומר, אך חכמי קדם הם אמהם שרה, אשר, אך חכמי קדם הם אשר אמהם שרה החוכמה וחסרה התבונה ונאבד הדעה מבני אדם, ומעטה אם נחריש, ימצא לנו חד ואשמה. אומר המהר"ל, אם אני לא אגיב, אני לא בסדר, אני חייב להגיב. כי נשמע דברי ביזוי החכמי עולם, ונשלם רעה תחת טובה שהם כיוונו לזכות אותנו, הדור האחרון ריקי החוכמה מחוסרי השכל, ואנחנו נחריש ולא נסיר חרפתם. אז זאת אומרת, מה שגם אומר הרמב״ם, בהקדמתו לפרק חלק, יש כאלה ששופטים את חכמים כטיפשים. אז הם לא בסדר, כי הם מייחסים טיפשות לאנשים בעלי חוכמה. אבל לפחות הם ניצלו מן האמונה בשטויות, שזה גם כן מעלה. אבל לבאר הדברים אשר צריך לפרש, והם קשים על האדם אשר אינו מבין דבריהם, דבר זה אי אפשר. ומכל שכן, כאשר האדם מבקש תואנה. כלומר, מה זה יעזור? אני אסביר, זה לא יקבלו את זה. אז אולי עדיף לשתוק. אומר המהר"ל, לא, אך נבאר קצת דבריהם, והוא יהיה עדות וראיה על שאר הדברים אשר דיברו. גם כי בעזרת המחיי חיים, יתבהרו הדברים במקומם למושבותם על סדר התלמוד, ולפיכך, אם יבקש האדם יותר, ימצא במקומו, כי באמונה דיברו מה שדיברו. ואלה הדברים אשר חשבו מחשבת האבן על חכמי עולם. זאת אומרת, אומר המהר"ל, אני חייב להגיב ולהסביר קצת עקרונות של דרכי ההבעה של חז"ל בהגדה, ומזה האדם יוכל ללמוד עקרונות להבין כל הגדה. אז מה הם הדברים שהם אמרו? הם אמרו שבעה דברים נגד חז"ל. כנגד זה שבעת החלקים בבאר הגולה, באר ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי. הראשון, אומרים, כי בא במשנה ובתלמוד דברים שהם מוספה על תורת משה. כמו שתקנו נטילת ידיים ועירוב תפשילין וכיוצא בהן. גם גרעו מן תורת משה, כי המצווה 40 יקנו, והם אומרים להקות אותו מספר למדת. אז חכמים לפי זה עברו על לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. זה טענה ראשונה נגד חז"ל. טענה זאת היא מזכירה את הטענות של הקראים. הקראים אומרים שאנחנו הולכים, צריכים ללכת רק לפי מה שכתוב בתורה, לא מה שהחכמים הוסיפו או גרו. זו טענה ראשונה. וכנגד זה, החלק הראשון של הספר. השני, אומרים, כי לא זה בלבד שהוסיפו וגרו, אבל הם עברו חוק ומשפט בדברים הרבה שאינם לפי הדעת והשכל, וקרבו לעשות מה שלא יעשה, והרחיקו מלעשות מה שראוי להיות נעשה. כלומר, יש דברים לא מוסריים בדברי חז"ל, ודברים מוסריים שהם דווקא הרחיקו. איך אפשר להגיד, איך אפשר לעשות כך? השלישי, שאמרו כי הוציאו דברים מן התורה אשר לא יסבול הדעת לפרש כך, ובכלל הזה שריחקו מן הדקדוק, מן דקדוק הלשון והמבטא. אתה רואה למשל שחכמים אמרו, ובן אין לו, אז אין, הם דרשו, היוד של אין, סליחה, לא, מעין יבמי, מעין יבמי, כאילו שכתוב מעין, א' י' נ', אבל זה כתוב א' נ', אתה רואה שהחכמים אפילו דקדוק לא יודעים, כן? הרביעי, אגב, רב סעדיה גאון כתב ספרי דקדוק כנגד הטענה הזאת. הרביעי, שאמרו כי נמצאו דברים בתלמוד בהגדה שאמרו על אדון הכל, דופי חס ושלום, ועל דברים אלו יניעון ראש, ירמזון בעזבותן, נותנים דברי חכמים פלסטר. כלומר, התפיסה האלוהית של החכמים היא לוקה בחסר. שהרי הם אומרים על אלוהים, מדברים על אלוהים כאילו שיש לו גוף, על אלוהים כאילו הוא בוכה, כל מיני דברים כאלה. מניח תפילין, דברים כאלה, איך אתה יכול להגיד את זה על אלוהים? החמישי אמרו, כי באו בהגדה בתלמוד דברי הווי ואין בה ממש. למשל, כל מיני דברים שנראים כמו כישוף או דברים כאלה. השישי, שאמרו כי היו רחוקים מן החוכמות, כמו חוכמת מרוצת שמיים והטבע. כלומר, הם לא ידעו אסטרונומיה, לא ידעו פיזיקה, ולכן אמרו מה שאמרו, מתוך חסרון ידיעה. השביעי, שאמרו כי העבירו משפט ודין אשר אינם חכמים לנקמה מהם לביישן. כלומר שהם מדברים דברים קשים נגד עמי הארץ. שעם הארץ מותר לקרוע אותו כדג ביום הכיפורים שחל בשבת ומגבו. איך אפשר ככה לדבר על אנשים? וכן העבירו משפט אשר לא מבני ישראל הם מה? דיברו עליהם כרצונם, נגד הגויים בכלל. מה שחכמים אומרים נגד הגויים ממש דברים מזעזעים. ודבר זה אין ראוי ונכון לעשות מכל שכן חכמים אשר אוהבים האמת. עד כאן שבע הטענות. אחרי שקוראים את זה, מורידים את הכיפה. ולכן, אחר שבערנו בחיבור תפארת ישראל מה שראוי לבאר מעניין התורה שבכתב, והמצווה שבה עד שיצא כנוגע צדקם, הנה בזה החיבור נבוא לבאר דרכי תורה שבעל פה, ולהסיר לזות שפתיים מחכמי העולם. כלומר, אומר המהר"ל, אתה רוצה להבין מה זה תורה שבכתב? תקרא תפארת ישראל. אתה רוצה להבין מה זה תורה שבעל פה? תקרא באר הגולה. אגב, מעניין, יש ספר כוזרי שני, מכירים? כן, בדיוק, זה רבי דוד נטו. רבי דוד נטו היה חכם בלונדון, והוא כתב ספר שלם כדי להגן על התורה שבעל פה, כמו המהר"ל. כן, אז נקרא כוזרי שני, בין החבר השני לכוזרי השני. כן, כי אומר רבי יהודה לוי בכוזרי הראשון הסביר באופן כללי מאוד, אבל תורה שבעל פה צריך להיכנס, אם כי המחצית השנייה של מאמר שלישי בכוזרי זה די מבאר את העניין הזה, אבל הוא מרחיב הרבה יותר. ספר יפה, ונקרא גם בשם מתי דן. דן, ראשי תיבות, דוד נטו. רבי דוד נטו כתב מתי דן, או כוזרי שני. מה? זה עוד לא הייתה תנועת ההשכלה, אבל זה היה בדרך, בתקופה של רבי דוד נטו. מה זה? כן, אבל מסכים לא במובן של תנועת ההשכלה שהייתה במזרח אירופה, זה משהו אחר. כי המבזה את החכמים הוא בכלל מי שאומר אין תורה מן השמיים. הרי כתוב במשנה ששלושה אין להם חלק לעולם הבא, הוא אומר, אין תורה מן השמיים, זה אחד מהם, ויש שמה מבזה את הנחמים, והפיקורוס זה כמין תולדה של הסוג הזה של אנשים. ולברר דברי מה שבא בתלמוד הקדוש, מה שנראה להם זרים, ולכך, באר מים אשר חפרו עבדי אלוהי אברהם, תלמידי משה בחוכמתם, מקור נמשך מעדן להשקות כל פני האדמה, ממנו יחיו כל אשר בו רוח ונשמה, אותו חקקו שרים במשענת תבונתם, עליו רבו והסתמו אותו בקנאתם, ומקורו הטהור השחיתו, וברגליהם אותו רפסו, ומימיו הזקים קלקלו, ומקורו החריבו ודיללו, ואת האבן על פי הבאר גללו, מבלתי ישקו רועי צאן נדחה, כי מנה באר הזה ישקו, ישקו הרים ומנה רוחם נחה, הספרים צאן נדחה, ואתה הרחיב, שימו לב שיש פה סגנון שירי קצת, ואתה הרחיב השם לנו להסיר האבן מעל פי הבאר, וכל צרורות ממנו לבער, עד כי יעלו מימיו מעלה מעלה, ויחסו כל גבעת אלולה, והיה לנחל שוטף קלה, ולכן שם החיבור הזה נקרא באר הגולה, כי איש נבון דלו ידלה, או באר הגולה, כי איש נבון דלו ידלה, ובלבערות שבע נחלקים, יפוצו מעיינותיו למרחקים, והשבח לרוחב שמיים, כי בעזרו מצאנו מים חיים, ולווה על ההודעה, תודה, כי מצאנו מים בבאר שבע, אשר ליהודה, ליהודה זה השם הפרטי שלו, רבי יהודה ליווה בן בצלאל. עד כאן, להיום.